וגידי ליפקין.
6:05, שלום לכם, ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל בשיתוף וואן. שלום וערב טוב לך, גידי ליפקין, העורך הראשי של וואן, שלום שלום.
שלום, ערב טוב אופירה, תגידי, סיימת את כל הטקסים?
איזה מהם, ספר לי.
אני יודע, את כל הגירוש שלך עם כל הבוטו.
בדיוק, יש מלא טקסים, טקס עין טובה, טקס נגד עין רעה, טקס סיום ת, טקס סיום זין, טקס סיום וב. יש, אתה יודע, כל מיני טקסים, בוא נקרא לזה. ככה אנחנו, בוא נהיה רק בטקסים טובים, אמן.
זה הכי חשוב.
מה שלומך, גידי?
מה שלומי? רע.
רע, כמו כל המדינה, כמו כל המדינה. אנחנו נעשה בשעתיים הללו לתת, אתה יודע, קצת ספורט, לנסות
משהו אחר.
לגמרי, לגמרי. אנחנו משודרים אליכם מרדיו תל אביב, רדיו חיפה, באתר שלנו, באפליקציה, כמובן בוואן, עורכת ומפיקה מיכל ברנוי, הטכנאי אלעד נבון. וכששוק הלוגיסטיקה רותח, יש לנו לתת לכם עוד מעט זמן להשקיע. תמתינו טיפה, עוד מעט נאמר לכם, אבל אני רוצה קודם כל לתת לכם את התוצאות עד כה במחזור השני של יורו 2024, במשחק שנגמר ממש לפני שניות אחדות, קרואטיה ואלבניה נפרדו בתיקו 2, בעוד כ-54 דקות שריקת הפתיחה בין גרמניה לבין הונגריה, ובשעה 10 בלילה סקוטלנד נגד שוויץ. אתם רוצים לשמוע מה גידי ליפקין יגיד בנושא הזה, תצטרכו לחכות לפינות הווינר שלנו. ואני רוצה רגע באמת, גידי, לעסוק איתך בנושא, כששר הספורט והתרבות נמצא על קו הטלפון. מיקי זוהר, אדוני השר, ערב טוב לך.
היי, שלום, ערב טוב.
מה שלומך?
ימים טרופים.
ימים טרופים, לגמרי. אני רוצה ברשותך להתייחס לפרסום הראשון אצלנו בוואן, שגידי ליפקין הביאו לפיו... הונגריה תארח את משחקי הישראליות באירופה, וצריך לומר שזה בהתערבותו של שר החוץ ישראל כץ.
מה אני יכול לומר על זה? שברגע זה כנראה כל הדלתות באירופה נסגרו בעבור קבוצות ישראליות אחרות, כי הונגריה יש לה מגבלת יכולת אולי להארח. לא בטוח שגם הסכומים שהם ידרשו מהקבוצות יתאימו להם. כי עדיין לא ניסה מסע ומתן, אמרה אמירה כללית, וכרגע מרגע שהונגריה הסכימה, או אמרה בתיאום עם שר החוץ, יכול להיות מאוד שאף מדינה אחרת באירופה לא תסכים, כי הם חוששים מהתערבויות פוליטיות בתוך אירועי ספורט. אז אני מניח שכוונתו של שר החוץ הייתה טובה.
רגע, הוא לא התייעץ איתך?
כמובן שלא.
כמובן שלא, חשבתי שיש יחסים טובים בין כל שרי הליכוד.
יחסים טובים זה עניין, מה שנקרא, משתנה, בוא נאמר כך.
מה, עבר ביניכם חתול שחור?
לא.
אז נשמע, אתה יודע, במנגינת הקול שלך שאתה קצת מבועל שהוא סגר את זה ולא אתה.
אני חושב שהוא שגע, לא, אני לא הייתי...
למה הוא שגע? תסביר למה הוא טעם.
אני לא הייתי הולך לנסות לסגור במדינות אחרות ומפרסם על כך בתקשורת בכל העולם. אם אני עשיתי פעולות, ועשיתי לא מעט פעולות, אני יכול להבטיח לכם, הכל נעשה באחורי הקלעים, בשקט, בשיחות אישיות עם מדינות, כדי לא לייצר את ההתערבות הפוליטית בתוך אירועי הספורט. עכשיו, מה שקורה כרגע, זה שעצם העובדה שנעשתה פומביות להחלטה לארח בהונגריה, היא כנראה חסמה את ישראל בעוד הרבה מאוד מקומות באירופה. עכשיו, ברור לכולם שבהונגריה כנראה לא יצליחו לארח את כל המשחקים של ישראל, והולכים להיות הרבה מאוד משחקים של ישראליות שצריכים אולי עזרה. ודבר נוסף, יש עוד דבר שאני קצת חושש שעשה נזק בלתי הפיך. כרגע כבר באירופה כולם מבינים שישראל מסכימה באופן אוטומטי שכל המשחקים שלה יתארחו בחול. זאת אומרת, ישראל לא מעוניינת לארח משחקים פה.
אז אתה בעצם אומר במילים אחרות שלטעמך שר החוץ ישראל כץ אפילו פגע בספורט הישראלי בעצם התערבותו?
הוא עשה נזק גדול מאוד בעניין הזה, וחבל. אני אומר את זה בצער, משום שאני לא חושב שהייתה לו כוונה רעה פה. הוא חשב אולי שהוא עושה טוב, אבל היום כשיבואו קבוצות ישראליות לאיגודים האירופאים ויגידו להם, תשמעו, אנחנו רוצים לארח בישראל, יחסית בטוח פה, אחרי שכבר סיימנו כמעט את העבודה בעזה, יגידו להם ששר החוץ כבר סגר להם במדינות באירופה, כנראה שהוא יודע שאי אפשר לארח בישראל.
וואו, תגיד, הרמת לו טלפון לישראל?
הם לא מדברים ביניהם, אופירה.
אתם בנתק, הבנתי.
לא יודע, נתק, אני לא מרבה להרמי טלפון לכל מיני אנשים.
מיקי, אנחנו מכירים אותך, שאתה רוצה מישהו, אתה מרים לו טלפון, וכמה...
אבל אתה שומע פה את ה... הוא לוקח נשימה עמוקה, מיקי, לדבריו הוא אומר שנעשה פה נזק.
נזק בלתי הפיך, אתה אומר. וחבל, כמה אתה חושב שיהיו קבוצות בעצם ישראליות שלא אליהם איפה לארח, כי ההונגרים כביכול בודת שר החוץ ייתנו לנו את כל המתקנים שלנו ואת כל מה ש...
אני יכול לספר לכם בלי לנקוב את שבע המדינות כדי לא לעשות נזק, שאני כבר דיברתי עם שלוש מדינות ושלוש מדינות גם הסכימו והם הסכימו לעשות את זה במקרה שנצטרך, כי אנחנו לא רוצים להודות או להגיד באופן פומבי שישראל ויתרה על הרעיון להרח בישראל. זה לא משהו שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים להרח בישראל. אבל כבר כרגע גורם ממשלתי בעצם אמר, ישראל לא יכולה להרח, לכן סגרנו בהונגריה. אז זה נזק אדיר. אבל מעבר לזה...
אתה אומר נזק אדיר, יואו. תנסה רגע להסביר, תנסה רגע להסביר...
אני חושב שאתם...
לא, תסבירי רגע את הנזק, תסבירי רגע את הנזק.
אז אני מסביר, אנחנו תמימי דעים שישראל... כן רוצה להארח את המשחקים, וטוב שישראל תארח את המשחקים, זה הרי ברור. אבל כרגע יש גורם ממשלתי שאמר, ישראל לא כנראה לא יכולה להארח, אז הולכים להונגריה. זה נזק ראשון.
אבל אולי ישראל כץ חשב ואמר, בוא, מי ייתן להארח אותנו? בוא נהיה ריאלי.
אבל אני לא יודע מה הנזק השני, גם במדינות שאני כבר סיכמתי איתם, בצורה...
הוא סגר את הדלת.
בצורה חשאית. אומרות, רגע, אתם הולכים להונגריה, מה אתם רוצות מאיתנו? אגב, יכול להיות מאוד שעוד מדינות באירופה שאולי כאן היו פותחות הדלתות, לא מוצא חן בעיניהם שהלכנו לסגור דווקא עם הונגריה. אז גם אם סגרנו דבר כזה, אגב, שזה, הרעיון עצמו הוא רעיון שיכול להיות טוב בסיטואציה מסוימת, מה צריך לרוץ ולמהר ולהפוך את זה להישג מרשים, בזמן שאנחנו יודעים שזה יכול לעשות נזק. אז זו הביקורת שלי, והיא אותנטית.
אתה בא להגיד לי מיקי שהוא לא התייעץ איתך לפני שהוא סגר?
התשובה היא לא.
אופירה, הם לא מדברים ביניהם, נו, באמת. אני אומר לך שהם לא מדברים.
אני חייבת אמר לך, מיקי, שחשבתי שהליכוד נורא מאוחדים. עכשיו אני מבינה שאתם בגנון של ביבי.
אני לא מתעסק בזה, אופירה. אני באמת מתעסק בנושאים המקצועיים, ואתם יודעים טוב מאוד שההתנהלות שלי בכל מה שקשור למשרד התרבות והספורט היא סופר מקצועית.
יש לך מה לעשות אחרי שזה נסגר?
שמעניין פה, פשוט כואב לי על הספורט הישראלי, שיכול להיגרם לו נזק מזה, זה הכל, לכן אני מביע את עמדתי.
תגיד, מיקי, מפולין הרי...
רגע, לא, אבל מעניין אותי לדעת, גידי, אדוני השר, אם יש לך מה לעשות בנושא, או שזה נעול סגור ואתה לא יכול לגעת בזה.
אני לא יודע לומר, אנחנו ננסה למזער נזקים ככל שניתן.
איך, אתה תבדוק משפטית אם אפשר לבטל את ההחלטה?
את הטענות האלה שאני כרגע מציג בפניכם, קיבלתי גם מגורמים מקצועיים, שנמצאים גם אצלי במשרד וגם מגורמים באיגודים ובהתאחדויות השונות. אפילו היו פידבקים כבר. פידבקים מגופים בינלאומיים.
מה אמרו לך?
פידבקים לא טובים. שמדברים על התערבות פוליטית ישראלית, שעושה נזק אדיר. אני רוצה להזכיר שאת רוסיה החליטו להדיח ממפעלים אירופאים.
בגלל התערבות פוליטית.
על טענה, שימו לב, שלא בטוח לארח קבוצות רוסיות. הם אפילו לא נכנסו למרכיבים, תקראו לזה גיאופוליטיים, כי זה מאוד קל לטעון את הטענה הזאת. אבל מאחורי הקלעים כולם יודעים למה רוסיה הודחה. רוסיה הודחה לא בגלל העניין הבטיחותי, כי פוטין יודע לשמור על האזרחים שלו ובטח על השחקנים שלו. הטענות האלה הם היו טענות שהיה קל לטעון אותן בשביל להשיג את ההישג של ההרחקה, בגלל התערבות פוליטית, בגלל משברים גיאופוליטיים. ולכן... אני לא מבין את ההתנהלות, אבל זה מה יש.
אז אתה אומר שבגלל שר חוץ ישראל קאץ עוד יכולים לזרוק אותנו מכל מיני מקומות?
אני מאוד מקווה שזה לא יקרה.
תגיד, מה אתה עכשיו אחרי, אתה אומר שיש נזק, דרך אגב, אופירה,
נזק אדיר, אני חושב שהוא מדבר ואני כבר מקבל את ריקושטים.
אני יכול להגיד לך שאני...
תקחו את תגובת התאחדות לכדורגל, זה איגוד הכדורגל.
אז אני יכול להגיד לכם, רגע, אני יכול להגיד לך שאני דיברתי לפני כמה דקות, לפני השידור עם גורמים בהתאחדות לכדורגל, שגם לא אהבו את הפרסום הזה, ואמרו לי שזה יכול לגרום לנו נזק, כי שום דבר לא נחתם עוד, וזה יכול לעשות בעיות.
כן, אבל יבוא ישראל כזה, ויגיד, תגידו, מה אתם רוצים? אני ריאלי, בכל אירופה לא יכולים לראות אותנו, שלא לדבר על כל העולם. הייתה לי הזדמנות, היה לי פתח, סגרתי סיפור.
אבל אמרתי שהכוונות כנראה היו טובות.
הכוונות טובות, הדרך פחות.
ברור. אז אני אומר, גם אם נגיד שזה נסגר, וזה מבורך נניח, בסדר, למה אתם לא רוצים לעשות נזק רעש? אפשר להתקשר ליו"ר ההתאחדות לכדורגל ולהגיד לו, אדוני, צריך לסגור לך את הונגריה, אם תצטרך, וולקאם, אבל למה לרוץ ולעשות לזה פומביות?
תגיד,
טוב, בוא נדבר קצת נושא אחר, גידי.
האלימות, האלימות, האלימות.
מה עושים עם זה, אדוני השר? אני חייבת שתתייחס לדרבי.
אולי נבדוק עם שר החוץ, אולי גם לזה יש לו איזה פתרון, אני יודע.
וואו, רגע, 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 שנייה, רגע, גידי, שנייה. מיקי, אתה מרגיש שהוא נגס לך בתפקיד, אה?
איך אומרים, את מריחה דם, חבל על הזמן.
בקטנה, נו, מה, לא. אז רגע, תראי לי, תעלי לי בבקשה את שר החוץ, אני רוצה לדבר איתו על נושא הדרבי. לא, זהו, אתה עוזב, מיקי?
לא, זהו, אני יודע.
הוא הולך להיות שר החוץ, אולי.
הבנתי.
אולי
יפוך
להיות שר החוץ במקומו, אני יודע. תקשיבו, אני אומר, תראו.
שמה, היום אתה במתפחה, מיקי.
כן, היום הוא מפגיז.
ספקתם אותי במצב רוח טוב. כן. אני אומר, תראו, לגבי אירועי הדרבי, האירועים האלו הם אירועים שאנחנו לא יכולים לראות שוב בכדורסל הישראל. ואני אומר את זה בצער. מסתבר שהענישה הקולקטיבית, על אף שהתנגדתי אליה, בצורה נחרצת, היא כנראה חלק מהפתרון. האכיפה הספציפית היא חשובה, כן למצוא את האוהד הלא בסדר, וכן להגיע למי שעושה את הבלגן, אבל גם הקבוצה, לצערי, תצטרך לשלם את המחירים, כמו שאנחנו ראינו בכדורקל, זה דבר שהוא כן יכול לשנות מצב. עכשיו תראו, במשחק למשל ספציפית, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, אני חושב שהאליפות ניתנה למכבי תל אביב הרבה בגלל זריקת האבוקות, כשהרי כן. כשנזרקו האבוקות, הפועל תל אביב הובילה במשחק, והמומנטום היה שלה. המומנטום מתהפך לאחר האירוע. ומה זה רק מראה? שערך ספורטיבי נפגע כתוצאה מהפסקת משחקים, כתוצאה מאירועים אלימים. ולכן אני אומר, אני כן רוצה להזהיר פירוטכניקה. גם פירוטכניקה חמה במגרשים פתוחים, ופירוטכניקה קרה במגרשים סגורים, כמו אולמות כדורסל, ואני כן אפעל לעשות את זה. אבל כל מי שיפעל בצורה לא אחראית, ובצורה שמסכנת חיים, כמו שראינו לצערי באירועי הדרבי, כן. כולל זריקת אבוקות על יציע היריב. זה דבר שבסופו של דבר הורס את הספורט הישראלי. הורס את הספורטיביות, הורס את החשק של אנשים לראות את זה, הורס את הרצון של ההורים לשלוח את הילדים שלהם לראות משחק.
לגמרי, אני מסכימה איתך. אני יכולה לומר לך, אדוני השר, שלי היו שני כרטיסים לילדים שלי, ברגע שיצא הפוש אצלנו בוואן, ואחר כך גם ב-N12, על האלימות, ביטלתי, למה שאני אשר להם להגיע?
זה עצוב.
אופיר,
אני נשבעת, הכל היה מוכן, הם לקחו דמי כיס כדי לקנות, ובאמת להשתולל, וליהנות, ולשמוח, וביטלתי.
אופיר, אני יכול להגיד לך, אני הייתי בדרבי אחרי הרבה זמן שלא הייתי בכדורסל, אני חשבתי שהגעתי לשדה קרב, אני ראיתי את האבוקות האלה נזרקות לידי, עוד כיסאות, עוד יריקות, עוד דברים. זה לא ספורט, זה הפך להיות כבר... אין, חייבים לעצור את כל הנגע הזה, זה לא יכול להיות יותר. אין, זה ייגמר יום אחד ברצח, מיקי, זה ייגמר ברצח. זה בפתח שלנו, ואני כל הזמן שומע, אנחנו נעשה. הגיע הזמן שאתה תהפוך את משרד המשפטים, ותיקח את שר המשפטים, חברך למפלגה, ושישימו כבר שופט ספורט. הגיע הזמן, אנחנו מדברים על זה בלי סוף אופירה פה בתוכניות, וזה הזמן, מיקי, די עם כבר הסיפורים שלהם.
אנחנו כן ניתן מענה בעניין הזה, כי גם הכנסות המנהלים נכנסו לתוקף, וגם הרחקות נכנסו לתוקף.
כן, אבל אתה רואה שזה לא עוזר, האוהדים האלה זה לא מעניין אותם.
רגע, להגיד שזה לא עוזר עדיין קשה.
מיקי, מיקי. אתה יודע מתי הכל יעצר? שיהיה כמה אוהדים שילכו... באנגליה שלחו אנשים לכלא.
באנגליה נתנו אנשים קולקטיביים, גידי. נתנו אנשים של הרחקה של קבוצה מאירופה לשלוש שנים, והורידו קבוצה שתי ליגות.
לא, וגם נתנו שם אנשים פרטניים לאנשים, או אנשים קשים מאוד.
אז אמרתי, זה בדיוק מה שאמרתי בתחילת הנושא. זה שילוב של אכיפה ספציפית כלפי פורעים, יחד עם ענישה קולקטיבית. לצערי, אני לא בעד ענישה קולקטיבית בעיקרון. הייתי נגד, ואמרתי נגד נחרץ כשנכנסתי לתפקיד. אבל ככל שחולף הזמן, ואני רואה את הפעולות שאנחנו עושים, ואני רואה שעדיין האלימות לא נגמרת, אז כנראה שאין ברירה. כי גילינו שלפעמים הקבוצה יותר חשובה לאוהד מאשר הוא עצמו. והרבה מאוד מקרים, ענישה קולקטיבית גורמת לאוהדים להפסיק את זה. אני יכול להגיד לך שמסתובבים הרבה מאוד מאוד חיפה שטוענים שהם איבדו את האליפות בגלל הפסד שתי נקודות, כי בזמן שהורידו את שתי נקודות למכבי חיפה, הם היו בהובלה על מכבי תל אביב, והדבר הזה שינה מומנטום, כי הרי ספורט זה עניין של מומנטום. הרבה אומרים שהפסידו את הדרבי בגלל הדקת אבוקות. אם מחר גם יהיה נישה קולקטיבית בקבוצה, יכול להיות שאנשים יגידו, רגע, אני חושב פעמיים אני מתיק את האבוקה.
אתה יודע איזה בדיחה? יש, מה? עד עכשיו כל האירועי דרבי, הרי היה הרבה אלימות, אז היה צריך להיות דיונים בכלל בבית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל ביום חמישי הזה, אחרי שנגמרו המשחקים. עכשיו הודיעו שהדיונים העיקריים נדחים בעוד שבוע. אתם מבינים, יש להם זמן ולא... אז איך אתם רוצים בכלל שיהיה פה משהו?
אני יכול להגיד לכם שאני גם על זה מול ההתאחדות ומול האיגוד, ואני מנסה להסביר להם מה, מה
הצורך. אני עוד שומעת בקול שלך שלקחת מאוד קשה את נושא הונגריה וישראל קץ, אני מניחה שהיא לזה עוד צריכים.
אני חושב שזה עשה נזק, כמו שאמרתי, ואני, כן. מכירים אותי, אני לא מסתיר את עמדותיי.
אתה מתכוון להתערב משפטית ולנסות לבטל את ההחלטה שלו למען הספורט?
לא, זה לא, לא. זה לא לבטל את ההחלטה שלו. החלטה, זה לא עניין, גם זו לא החלטה שלו. הוא אמר
סגירה,
את
סגירה, נעילה.
הוא עשה מעשה טוב מבחינתו, פנה להתאחדות. סליחה, למדינה.
לראש ממשלת הונגריה.
כן.
וזה בעיקרון, פה עד פה הכל היה טוב. אבל החלק השני היה מיותר.
אדוני השר, שר התרבות והספורט מיקי זוהר, תודה רבה לך על השיחה.
תודה, תודה גם לכם.
פרסומות כבר חוזרים. 627, עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לך, אילי מועלם. אוקיי, ננסה את מרב מועלם, אמו של אילי, שלום לך מרב.
מה שלומך?
אני בסדר, ואני מבינה שהבן שלך פחות אחרי שהוא היה בדרבי של תל אביב.
הוא פחות ואני פחות. אם הייתי יודעת יותר פרטים, כמו שאת השארת את הילדים בבית, אז הייתי משאירה אותו.
אני תשמעי, ברגע שאני שמעתי ודווחתי...
אני לא שמעתי, אני... הראש שלי בעזה, יש לי שני לוחמים בעזה. אחד מהם עכשיו ברחייה.
שיחזרו הביתה בשלום, אמן.
ועברנו הרבה, ואנחנו עוברים הרבה בשמונה חודשים האחרונים. גם לא ישנים הרבה.
אני מאמין.
ובחיים לא העליתי על דעתי שכאן, במרכז הארץ, הילד שלי עובד במנהלת, בן 16 וחצי, שחקן ספורט, שחקן כדורסל, כל הילדים. מגיע לאיזה אירוע דרבי שהוא חגיגי, כמובן גם אנחנו בחגיגה בבית.
כן.
ומקפיץ את כל הדאגה שלי. אנחנו פתאום רואים את כל הבלגן, ואני אומרת לבעלי שמתחיל להיות בלגן, זה מלחיץ אותי, תראה מה קורה עם הילד.
כן.
ושנייה אחרי זה כבר הבנו שיש, והוא כבר כתב לנו ש... קודם כל ראו בסרטון, לא יודעת אם ראית, שלחתי ל...
ראינו, בוודאי.
כן. ופתאום רואים אותו ככה רץ קדימה, אריאלה כמובן מהמנהלת לקחה אותו למעלה. יש גבייה, לא רצינית, יש חור בחולצה, חור שנשרף, ממש חור שרוף.
כן, ראיתי.
והוא נבעל, תקשיבי, זה...
בוודאי, זה ברור.
בטלוויזיה, אני מספיק סופרת מסוקים כל היום ונלחצת כל, מכל מסוק שעובר לי בבית, ואנחנו מנס ציונה, אז אנחנו שומעים הרבה. בכל מסוק אנחנו יודעים אם זה חילוץ או לא, אבל פה במשחק כדורסל, ולא הפסיקו את המשחק ולא עשו עם זה שום דבר... מה עוד היה צריך לקרות כדי שזה...
את אומרת, מה צריך לקרות כשהכתובת על הקיר, ואף אחד לא עושה כלום?
בדיוק, כאילו, זה היה מסוכן, זה היה מלחיץ, אנחנו ראינו את זה מהטלוויזיה, אתה שומע את השדרנים, אתה מבין שזה מקרה מסוכן, הילד שלך נפצע, המזל שהוא התקשר מיד והתקן, ואני ביקשתי לדבר גם עם הבחורה ממדה, כי לקח לנו זמן להירגע.
כן.
אבל אף אחד... כאילו, אף אחד לא, חוץ מהמנהלת, מיריאלה שהתקשרה, איפה ראש הקבוצה, איפה אופר ינאי, שכל שנייה מצייץ בטוויטר ומאשים את המשטרה, והמשטרה והמשטרה, זה אוהד שלא שזרק את האבוקה על הבן שלי. איפה הוא?
אף אחד לא צלצל אליכם.
שיתן דוגמה, אף אחד, הוא שיתן דוגמה לאוהדים שלו. הרי האוהדים בסופו של דבר מתנהגים לפי רוח הקבוצה, אני מצטערת להגיד את זה, אני מכבי המון שנים, כל הילדים שלי שחקני כדורסל, כל ארבעת הבנים שיחקו, שלושה היו בליגה, היו בגמר הגביע, לכל השנים אני מעודדת כדורסל.
כן.
אז אולי אדון אופר ינאי, וצריך קצת להרגיע את האוהדים שלו, ולא לפנות למשטרה, כי הייתה שם המון משטרה, והמשטרה עשתה עבודה.
תגידי מרב, אני הייתי במשחק, אני ראיתי את הפגיעה של אילי, מול העיניים שלי שזה קורה. מה את הרגשת שאת מקבלת את הטלפון ממנו, ואת רואה את הסיום, מה את עובר עליך כאימא?
מה חושבים? מה עושים? מרב.
קודם כל, אנחנו עברנו הרבה בשמונה חודשים האחרונים. אנחנו עברנו פציעה של חייל, חזרה ללחימה, רפיח, חניונס, עברנו הרבה.
כן.
אנחנו בחוסר תפקוד ואנחנו מנסים ככה לשרוד. לא הייתי צריכה את התוספת הזו, בטח לא במשחק כדורסל כשאני שולחת אותו לאירוע חגיגי.
ברור, ומה עובר עלייך? ומה עובר עלייך שאת רואה את זה?
רעדות, חרדה, צעקות לבלי, בוא ניסע, בוא נלך להביא את הילד. התקשרתי לבן שלי שהוא מנוי מכבי, הוא בן 25, תרוץ מהר לשער 9 למעדה, תבדוק מה קורה, לא האמנתי לאף אחד עד שהבן שלי הגדול ירד לשער 9, פגש אותך במעדה ושלח לי תמונה שהוא בסדר.
אז בואי מרב ברשותך. הבן שלך נמצא איתו עונה על הקו. אילי מועלם, שלום לך.
היי, שלום, מה
קורה? קודם כל תגיד אתה, מה שלומך, חמוד שלי? אני ראיתי את התמונות, אנחנו קודם כל רוצים לדעת מה שלומך.
כרגע אני בסדר. יש לי קצת פגיעה בגב. אבל כרגע, חוץ מזה אני מצוין. מרגיש טוב, הכל טוב.
אילי, מה קורה?
יכול לספר לנו, לא, בוא תיקח אותנו רגע בעצם לרגע הפציעה. אתה יושב לתומך, מעודד, רוצה לראות דרבי, רוצה לראות את הקבוצה שאתה מעודד אותה, ואז?
ואז פתאום התחילו ארוכות. בהתחלה זה נראה מגניב, הכל בסדר, לא משהו מיוחד. וראינו שזה קורה. ואז פתאום אנחנו מסתובבים, אנחנו קולטים שנזרקות ארוכות מהיציאה.
מאיזה יציאה?
מהיציאה של הפועל תל אביב.
מלמעלה?
כן.
כן.
אז סתם אני מסתובב, אני רואה ארוכה בדרך ישר לפנים שלי ואז אני מסתובב חזרה מהר ולמצדי פוגעת לי רק בגב ועושה נזק מינימלי לעומת...
זאת אומרת, אם אתה לא מסתובב מהר, זה הפוגע לך בפנים, אילי?
או שאם הייתי מסתובב יותר מאוחר, כן, בעיקרון, כן.
ומה אתה עושה? אתה מבין שנפצעת וראיתי את החור ממש בסוואטשר שלך, מה אתה עושה?
אני הולך הצידה אחד האוהדים הביא לי מים, יושב קצת נרגע, ואז אריאל המנהלת לוקח אותי למדה, ובמדה מטפלים לי.
מישהו מהנהלת מכבי, הנהלת הפועל, פנה אליך, צלצל לשאול בשלומך?
לא, לא זכור לי.
זה גורם לך, בעקבות ההתנהגות האלימה, לא ללכת יותר למשחקי כדורסל?
לא, אני חושב שזה לא מפריע לי ללכת למשחקי כדורסל, אבל אני חושב שזה מקום בספורט וכל האלימות הזאת ולדברים האלה.
נכון, נכון. תשמע, אנחנו קודם כל מאחלים לכם החלמה מהירה. מירב, אני מאחלת לך שיהיו לך רק שמחות וטלפונים טובים.
אני מקווה, אני מתפללת לזה. לא ציפיתי לטלפון ממדה מהדרבי, וגם רציתי להגיד למיקי זוהר. קח את המושכות, תעשו סדר בדברים האלה. דברים, לא נשאר לנו הרבה במדינה.
נכון.
דרבי, כדורסל, קצת דברים, לא נשאר לנו הרבה. לפחות שם תטפלו בזה. איך נכנסו האבוקות? איך זה קרה? מי הכניס?
את תבקשו מהילדים לא ללכת יותר? עד שהעניינים ירגעו?
אני במלחמה עם אילי לא ללכת לקרבי עכשיו. זה מלחמה חדשה שלי איתו, כי יש לי שלושה שהיו בקרבי, ואנחנו משלמים מחיר מאוד יקר. ההורים.
כן. מאוד יקר, בוודאי.
לא ישנה, אבל לא הייתי צריכה להילחץ מדרבי, ממשחק כדורסל. וכל האוהדים האלה שפשוט התביישו להם, שהתביישו להם שזה המראה שלהם, המראה של הקבוצה הזו, ולהשליך את זה על המשטרה, ברור שהמשטרה תבדוק אתכם, תסתכלו מה היה קורה אם לא היו בודקים אתכם. ככה לא מתנהגים בני אדם, זה ספורט, אל תהרסו גם את זה, כמעט הכל נהרס במדינה הזו.
מירב ואילי, תודה רבה לכם, רק בריאות הלוואי, תודה.
תודה רבה לכם, ביי ביי.
ביי, תודה רבה.
לא פשוט, גידי, שולח את הילד, אתה מקבל אותו פצוע, זה נורא.
הוא הלך להתנדב עוד, הוא בא לעבוד שם במנהלת, לעזור להם, וילד, את יודעת, האמא שולחת אותו, יודעת שהכל בסדר, ועוד יש לה ילדים, את יודעת, שם במלחמה.
כן.
זה מטורף פשוט, אתה יודע, מה ההורים האלה עוברים? אני חושב בעודי הכדורסל האלה, תשמעו את הדברים האלה ותירגעו קצת. די, מספיק יש למדינה שלנו טלטלה, וכל יום נהרגים פה חיילים, וכל יום נפצעים, ואנשים פה לא ישנים בלילות. נכון, המשחק כדורסל, אתם באים לפורקן, אבל זה לא לאלימות. מה זה גורם לכם? מה זה נותן לכם?
חברים, הבטחנו ואנחנו מקיימים, כששוק הלוגיסטיקה רותח, זה הזמן להשקיע בו וליהנות מפוטנציאל השבחה גבוה. תקשיבו טוב טוב לזה. קבוצת הנדלן המעורכת סופרין ממשיכה לענות לביקוש הגדול ומקימה בימים אלה את טכנופארק אשדוד, מרלוג, חדש וצמוד לנמל ולצירי תנועה ראשיים עם תכנון חכם שיספק פתרון למגוון דרישות לוגיסטיות. אז טכנופארק אשדוד, עכשיו במחיר מיוחד וגם לזמן מוגבל, החל מ 9,900 שקלים למטר מרובע. אתם מחפשים בגוגל טכנופארק או מצלצלים כוכבית 2488. תשקיעו נכון במקום שיניב לכם כסף. פרסמות.
תוכנית הספורט של ישראל.
בעוד כ-15 דקות, שריקת הפתיחה בין גרמניה לבין הונגריה במסגרת המחזור השני של יורו 2024. בשעה 10 הלילה, סקוטלנד נגד שוויץ, ותוצאה מוקדמת אחר הצהריים, קרואטיה ואלבניה נפרדו בטייקו 2. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום וערב טוב לך, מיכאל יוכין וואן.
שלום.
אנחנו רוצים לשמוע ממך קצת על ההגרלות של מכבי חיפה, בבקשה.
דווקא נתחיל במכבי חיפה?
כן. יש מכבי תל אביב.
נדבר על הכל, בוא נתחיל עם מכבי חיפה, בבקשה, אם יש שאתה רוצה.
דווקא לחיפה יש הגרלה הכי פחות מושכת והכי קלה על הנייר.
אז אתה רואה אותה כבר מנצחת, רק בוא נגיד את מי?
את סבח, לא, אני לא רואה אותה מנצחת.
אמרת קלה.
קלה, אין ספק שמכבי חיפה פייבוריטית, והיא גם קלה מאוד בהשוואה ליתר הקבוצות הישראליות במפעלים. מכל האופציות שהיו, מכבי חיפה קיבלה בסך הכל הגרלה סבירה, קבוצה שסיימה במקום השלישי בליגה האזרית בעונה החולפת. בסך הכל, אם היא לא תעבור, אז מן הסתם זאת תהיה סנסציה גדולה. מצד שני, זו קבוצה שבמוקדמות קונפרנס ליג בעונה שעברה גררה את פרטיזן בלגרד לדוקרב פנדרים. כן. ניצחה אותה 2-0 באזרבייג'אן. אפשר לדבר עם ביברס נטחו על החברה האלה. אני מניח שהוא יוכל לתת כמה טיפים מהשחקנים שנשארו שם.
כן.
כי הוא צריך לזכור את המפגשים האלה היטב. מכבי חיפה פייבוריטית, כן.
אוקיי, בוא, אז בוא נדבר על ההגרלה במקדמות ליגת האלופות של מכבי, תל אביב.
פה כבר אפשר לדבר שעות על גבי שעות.
בבקשה, אין לנו הרבה, אבל כמה דקות יספיקו, בבקשה.
יש גרמניה עוד מעט.
אוקיי.
סטיאו בוקרשטי זכתה באליפות רומניה אחרי בצורת בת 9 שנים. מן הסתם זה גורם להתרוממות רוח עצומה במועדון.
כן.
וזה כמובן המועדון הגדול ביותר ברומניה, בערך המכבי תל אביב של רומניה, אם אפשר להגיד זה ככה. אבל מבחינת הניהול זה לא דומה בכלל, לא למכבי תל אביב ולא לשום דבר שאנחנו מכירים בארץ. תכלס יש הרבה שכונה אצלנו כידוע, כן, אבל שום דבר לא מתקרב למה שקורה ברומניה בכלל ובסטיאו בוקרשט בפרט. זה מקרה חריג ביותר של בעלים מטורלל לחלוטין, ג'י ג'י ביקלי, שהוא בעצם הוא גם המאמן בפועל, צריך להגיד את זה בצורה מאוד ברורה. הוא בוחר את הרכבים, הוא אומר מאמנים הרשמיים מה צריך לעשות באימונים.
מה הסיכויים אז של מיכאל של מכבי תל אביב לעבור את את המטורלל, כמו שאתה אומר?
זה מאוד מאוד תלוי במה שיקרה בחלון העברות עד המשחקים. יש הרבה מאוד זמן עד חודש, ויכול להיות ששחקנים מרכזיים בסטאווה ימחרו עד אז, לא ידוע. יכול להיות שגם בקל יצליח להנחית החתמות מעניינות. אני בדיוק מדבר על זה עכשיו עם עיתונאים רומנים, ואף אחד שם לא יודע להגיד בדיוק מה יקרה. בעיקר בקבוצה הזאת, אף אחד אף פעם לא יודע מה יקרה.
גם אותו דבר מכבי תל אביב, אופירה, אין לה מאמן עדיין.
ברור.
בדיוק. וגם אין מגרש ביתי. אבל בהשוואה לסטיאובה, גם בלי מאמן מכבי תל אביב, זה איש יציבות. הקבוצה הזאת היא מאוד מסוכנת, אבל קשה לי מאוד להעריך את הסיכויים, שאני לא יודע מה יהיה עם מכבי תל אביב, ואני עוד פחות יודע מה יהיה עם הסגל שסתם, מה יהיה, אולי עד אז בקל יצליח להסתכסס עם המאמנים ויעיף אותם, אי אפשר לדעת.
אוקיי, הפועל באר שבע.
במוקדמות הקונפרנס ליג, בבקשה, ליחסי הכוחות.
להפועל באר שבע יש הגרלה מאתגרת.
נגד?
צ'רנומורה הבולגרית.
צ'רנומורה ורנה, יעד תיירותי נחמד על שפת הים. גם הקבוצה הזאת בעצם נקראת הים השחור, זה השם של הקבוצה. וזו קבוצה יחסית קטנה במונחים הבולגריים. היא אף פעם לא הגיעה לשום הישגים. אבל היא סיימה כסגנית אלופה בעונה שחולפת, ובעצם אפשר להגיד שזאת התעופה הטובה ביותר בתולדותיה. היא קבוצה שמציגה כדרגל לא רע בכלל, שוב, במונחים הבולגרים, והיא גם, יש לה היסטוריה נחמדה מול גרימות ישראליות. היא ב-2008 ניצחה את מכבי נתניה במוקדמות גביע אופה, זה היה גביע אופה, בסיבוב מוקדם השני. זה בעצם אחד הניצחונות הבודדים שלה בזירה האירופית, כך שאם הם רוצים לשאוב השראה לאיפשהו, אז בהחלט היא יזכיר להם דברים טובים.
והאחרונה היא מכבי פתח תקווה.
כן.
טוב, מכבי פתח תקווה זכתה
הליגה האירופית
לשחק באחד האצטדיונים היפים ביותר באירופה, אצטדיון שחקוק בסלע שם בברגה.
שם.
מול קבוצה שהיא בעצם הרביעית בטבעה בפורטוגל. יש
השם שלה בשם האצטדיון, נגד מי הוא גרלה?
ברגה.
והאצטדיון?
האצטדיון של ברגה, אני לא זוכר איך קוראים לו שם.
האצטדיון הביתי של ברגה, אתה אומר שהוא אחד היפים.
הוא חקוק שם בסלע מאוד יפה, כל מי שהיה באליפות אירופה גם יודע את זה.
30 אלף מקומות האצטדיון הזה.
לא כזה גדול.
קבוצה עצמתית ביותר, הרביעית בטבעה בפורטוגל כבר הרבה מאוד זמן, מיד אחרי ספורטינג בנפיקה ופורטו. המאמן שהוביל אותם לעונה מצוינת בעונה החולפת עזב, אבל במקומו הגיע מאמן מבטיח מאוד צעיר שהיה במשך הרבה מאוד זמן עוזרו של אנדרי וילש בואש בכל הקבוצות שלו, כולל צ'לסי.
אוקיי.
ואיך אני אגיד את זה בעדינות, פה אני כן יודע, אם במכבי תל אביב אין לי מושג מי הפייבוריטית וצריך לחכות ולראות, פה לא צריך לחכות לשום דבר. אם מכבי פתח תקווה עוברת את ברגה, זו סנסציה בקנה מידה עולמי.
אוקיי, תודה רבה מיכאל יוחנן, תודה.
שלום.
שלום שלום, ווינר.
לא תשלח.
איך תיקח?
שלום לך, מיכל ברנוב.
יום, אופירה, התגעגעתי.
גם אני, איזה ווינר עם גידי ליפקין, קדימה לארגזים.
רגע, אופירה, את יודעת, אני מבין שמיכל במקום ה-18,
אני מביאה פה את הכבוד, אתה מבין?
שמה, יש לכם תחרות שם בקשת, ואני שומע, אופירה, שעד במקום...
איי, מרחלת מיכל, פטפטנית.
לא, העבירו לי איזה רשימה.
לא, העבירה, אין בעיה.
לא, העבירו לי.
רק היא העבירה, היא מתה בקשר בקשת.
יש לי, אני אחרי זה... את במקום ה...
אין לי זמן לנחש, אני מודה.
אז למה נכנסת בכלל, אופירה?
כן, לברירה.
את פוגעת במוניטין של עצמך.
אתה צודק, אני יוצאת משם, מיד אני מבקשת להוציא אותי.
תצאי, את לא יכולה להיות בכזה...
סגור, אני מבקשת מיד, רק שנייה, אני עושה את זה עכשיו.
את ווינרית, אני יודע.
צודק. תודה על ההדלפות, מיכל. בבקשה, גידי.
טוב, אוקיי. בוא נתחיל עם סקוטלנד נגד שווייץ הערב ב-10. וואי, שנייה. סקוטלנד מגיעה אחרי ה-5-1 המשפיע לגרמניה. אחרי ה-5-1 המשפיע לגרמניה, בוא נגיד במשחק הפתיחה, תנסה להשיג נקודות ראשונות. לעומת זאת, שווייץ פתחה ברגל ימין, עם 3-1 על הונגריה, מציב אותה בעמדה מצוינת, להפיל שלב אם ינצחו.
איך שראיתי את השוויצרים ואת הסקוטים בסיבוב הראשון, ניצחון נוסף לשווייץ. ואיפה כן, כן. ואיפה אנחנו, אופירה, זוכרת שיצאנו בטקו עם שווייץ בזמנו פעמיים. ואת יודעת, ואיפה הם ואיפה אנחנו?
לגמרי. אז ניצחון את שווייץ, 1.70, סקוטלנד עם יחס של 4.40, טקו 3.40. נעבור לסלובניה נגד סרביה, מחר ב-4, סלובניה מגיעה אחרי טקו נגד דנמרק במחזור הפתיחה, שיחקו נהדר האמת. לעומת זאת, סרביה מקום אחרון בבית, אחרי הפסד לאנגליה, דווקא הם שיחקו טוב, לחצו אותם. וזהו, הם ירצו נקודות ראשונות וחשובות.
אז אולי טקו. תיקו.
תיקו. אז תיקו 3.25, סלובניה עם יחס של 4.60, ניצחון לסרביה 1.70, ונסיים את הפינה עם דנמרק נגד אנגליה, מחר ב-7. כמו שאמרנו, דנמרק פתחה את היורו עם 1-1 נגד סלובניה, תוצאה שהיא מאחזרת קצת עבורה, היא יכלה להשיג הרבה יותר. ואנגליה, מקום ראשון בבית, כולם דיברו כמה יש לה סגל מדהים וזה נכון, אבל היא חייבת לשבר את ה... בוא נגיד את היכולת שלה.
נכון, היא לא הייתה כל כך טובה.
כן, לא כל כך בלשון המעטה, אחרי כל, שכל האימורים אמרו שהיא מקום הזה.
אני הולך לאנגליה.
אנגליה, אז ניצחון לאנגליה 1.65, דנמרק עם יחס של 5, וטקו 3.35. עד כאן פינת הווינר.
תודה, מיכל.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
טוב, חברים, אני רואה שאתם מחכים למוזיקה, אבל לפני המוזיקה, אנחנו רוצים לתת לכם גם דברים טובים בתוכנית הזאת, שלא תגידו שאנחנו לא נותנים טיפים, אנחנו רק מביאים עליכם כל מיני עניינים, אז שימו לב, קבוצת הנדלן המעורכת סופרין ממשיכה לענות לביקוש הגדול ומקימה בימים אלה טכנופארק אשדוד, מרלוג. זה מקום חדש שצמוד לנמל ולצירי תנועה ראשיים עם תכנון חכם שיספק פתרון למגוון דרישות לוגיסטיות. טכנופארק אשדוד, עכשיו במחיר מיוחד וגם מזמן מוגבל. אז קדימה חברים, החל מ-9,900 שקלים למטר מרובע, חפשו בגוגל טכנופארק או פשוט צלצלו, כוכבית 2488, תשקיעו נכון במקום שיניב לכם מזומנים. מוזיקה.
לא, פרסומות ישר.
פרסומות? אופירה, יאללה, כן, פרסומות. בקורת, ערב טוב לכם. ברוכים השבים לשעה השנייה, תוכנית הספורט של ישראל בשיתוף וואן. לצדי באולפן גידי ליפקין, האורח הראשי של וואן. אנחנו משודרים מרדיו תל אביב, רדיו חיפה. באתר של הרדיו, באפליקציה של הרדיו, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה ולשמוע אותנו מכל מקום בעולם. 0-0 בין גרמניה לבין הונגריה, 5 דקות של כדורגל. הייתה בעיטת קרן עכשיו של הגרמנים, אבל עדיין ללא שערים. אנחנו כמובן נהיה מדד הדופק על המשחק הזה. עורכת ומפיקה מיכל ברנוי והטכנאי שלנו אלעד נבון. ואנחנו אומנם עם היורו, אבל עדיין עם הספיחים מהדרבי. אנחנו רוצים לומר שלום וערב טוב ליושב ראש מנהלת הליגה בכדורסל, ארי שטיינברג. שלום לך, ארי.
ערב טוב, איי.
מה שלומך?
לא פשוט.
לא פשוט.
כן. לא פשוטות בכלל.
לגמרי. תגיד, מתי אנחנו נוכל לסיים משחקי כדורסל, בוא נקרא לזה ככה, סוערים, וללכת הביתה רק עם התוצאה, ולא עם פציעות?
אני מאוד מקווה, לא מאוד מקווה, השנה, אין ברירה אחרת.
תסביר איך אתה עושה את זה. בבקשה.
אני אגיד, אני וכל מי שרלוונטי, כי יש בכל הדבר הזה קשור לעולם הכדורסל, כמה גופים רלוונטיים, נשב ונמצא את הפתרון. כי אם לא, אין כדורסל. נפל דבר הפעם, אבוקות שנזרקות לתוך קהל, בכינון ישיר, זה מבחינתי לא אירוע כמעט ונפגע, זה אירוע רב נפגעים, וככה צריך להתייחס אליו. לא פחות, לא יותר.
אני גלחת אמת, אתה לא אומר פה שום דבר חדש מקודמך. חשבתי שיש לך משהו אחר להגיד.
לא, משהו, תראי. א', יש
לא יודע, אתה יודע, אנחנו כמעט 20 שנה משדרים בתוכניות הספורט, בכל, באמת, לא מעט תחנות רדיו. אתה לא מביא איתך שום ריח חדשה, אתה לא מביא שום, אתה יודע, אנחנו נשב, נדבר, מה זאת אומרת?
נשב ונעשה.
מה תעשה? בוא נאמר עכשיו יש ישיבה ברשותך, בוא תגיד לי מה אתה עושה.
אז מה שיש, משחק כזה, יש אבוקות, סוגרים אותו, ויש הפסד טכני למדליקי אבוקות, לקבוצה שהדליקו אבוקות.
כי עד עכשיו זה לא היה בתקנון.
עד עכשיו זה לא היה.
עד עכשיו okay, זה לא
היה. אתה מתחיל לדבר לעניין. כלומר, עכשיו אוהדי קבוצות, ברשותך רגע גידי, רק שאנחנו נדייק את זה, ששומעים את הדברים שלך, צריכים להבין שמה, הם ידליקו אבוקה, יתפסו, הקבוצה שלהם תחטוף הפסד טכני?
לא, 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 לא יתפסו, יתפסו זה עניין משטרתי, הבטחתי. אני מדבר מבחינת מנהלת, מבחינת איגוד. עוד פעם, אני צריך את כל השותפים בתוך הסיפור הזה, אבל זה מה שיהיה. יהיו אבוקות, יהיה הפסד טכני.
זהו, זהו, אני חושבת שאתה סתמת לנו את הפה, גידי. הוא סתם לנו את הפה. ככה צריך, ככה צריך. הגיע הזמן, מספיק. 2025 בפתח, ואנשים מרשים לעצמם לעשות מה שהם רוצים.
רגע, ובהמשך לדבר הזה, קבוצה, ראינו הרי בדרבי האחרון, הפועל תל אביב ואימה, לא לעלות לו לשחק. אני ראיתי מול העיניים שלי, כי הייתי בחוץ, את אופר ינאי מתחנן לאוהדים לתת את האור הירוק לקיום המשחק. ודחיתם ודחיתם, ראינו כל הדרבים האחרונים בכלל לא מתחילים בזמן, זה גם נהיה שעה נהייתה המלצה, האם קבוצה שתאיים או לא תעלה, האם תכניסו, רגע, שנייה, האם תכניסו בתקנון שקבוצה שלא עולה למשחק יורדת ליגה אוטומטית, ואז לא יהיה את האיומים האלה יותר?
דווקא בזה יש בתקנון מענה גם לאיומים, אנחנו ניתן לזה גם מענה, גם לאיומים בלא לעלות, צריך לראות על מי היה איומים, זאת אומרת, למי זה נאמר, מה זה נאמר, מה היו דרגות ההתבטאות. יש לזה מענה בתקנון, בהחלט יוחמר. עכשיו... אבל צריך להבין, השעות, תראה, האסון, בוא נדבר שנייה.
רגע, לא בארי, ואם לא ייתנו לך, אם לא ייתנו לך את הדברים האלה שאתה רוצה, אתה תגיד להם תודה רבה ולהתראות.
א', ייתנו לי, כי אין
בטח
ברירה.
בטח שיתנו לו, למה? אני ואתה לא חושבים כמוך, מה קבוצות הכדורסל רוצות אבוקות?
כולם רוצים, כולל אוהדי הפועל תל אביב. הרוב המוחלט שלהם רוצה כדורסל טוב ולבוא עם
נכון,
הילדים.
נכון, אני בטוחה.
למגרש. היום הם לא יכולים. דרך אגב, בואו נדייק פה. מתוך 300 משחקים, 3-4 משחקים השנה, שדרך אגב, אף אחד מהם לא היה בניהול שלנו, אבל אני לא רוצה להצטדק, כי זאת אחריות שלנו, נקודה. לא משנה מי מנהל את המשחק. זה אחוז אחד מכל הדבר, מכל הליגה הזו, מכל השנה הזאת בליגה, שהיה בפשלות, נכון שהן פשלות איומות, כי זה סכנה לחיי אדם, אבל בסוף היום זה אחוז אחד מכל העסק. נכון. אנחנו צריכים להבין, יש לזה, אסור שזה יקרה, אבל כל זה קרה באותם משחקים, עם אותם אנשים, ואנחנו נפתור את הבעיות הנקודתיות, אסור לשפוך את התינוק עם המים. רוב הכדורסל, רוב המוחלט שלו, מתנהל נכון, ומתנהג נכון. טוב, והייתה לי גם מצוינת, ומאוד קשה לי, ומאוד כואב לי. מה שהכי כואב לי זה באמת שאני פה מצטדק על סיום העונה, כי העונה הייתה טובה. בעונת מלחמה הייתה עונה טובה. והייתה עונה מרתקת, בניגוד לכל הערכות ובניגוד לכל הסיכויים בכלל.
זה גם שהעונה הזאת הצליחה להסתיים.
עם טעם חמוץ כזה. זה, נכון, זה הישג גדול, שהעונה בכלל הצליחה להסתיים.
ארי, המנכ״ל שלך, אני קורא בראיון, דויד בסן, המנכ״ל נכנס, הורה ששולח את ילדיו לדרבי הוא חסר אחריות. אז למה קיימת משחק עם קהל? אז איפה האחריות של מנכ״ל המנהלת, אם הוא אומר כזה דבר? הרי זה הצפוי שיהיה בלגן.
מילא, אני אומר את זה שביטלתי לילדים שלי את הדרבי, אבל הוא המנכ״ל.
אם המנכ״ל אומר כזה דבר, תסגרו את הענף, תסגרו פה את הענף, אל תעשו ענף כדורסל פה.
עכשיו, זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו נותנים מענה רדיקלי שלא היה קודם. כולנו. כולם בפנים בו, ואי אפשר לנקות אף אחד פה מאחריות בכל הסיפור.
לא, שומר שההורים חסר אחריות, אז הוא חסר אחריות על זה שהוא נותן למשחק הזה להתקיים, אם הוא אומר כזה דבר.
הוא דיבר אחרי, שנייה, דיבר בדיעבד, והוא דיבר על המשחק שהיה. ברור, ראינו, נפגעו ילדים. זה עזאזל, אתה יודע, מה זה? אתם מבינים את המשמעות?
ברור, אבל...
בן אדם בא לראות כדורסל ונפגע.
תקשיב,
לא יכול לקרות, ועל זה הוא דיבר עכשיו, בגלל, בוא, המנכ״ל...
העלינו מקודם את הילד החמוד שמתנדב אצלכם במנהלת ונפגע,
כן.
ואת האימא שלו,
אילאי,
כן, וזה נורא, ואני ראיתי מול עיניי הארי את האבוקות האלה נזרקות, וזה לא יכול להיות, ואני לא בטוח שלא היה צריך, בדיעבד לא היה צריך להפסיק אולי את המשחק הזה, הארי?
יכול להיות.
אתה חשבת על זה?
יכול להיות, יכול להיות שאתה תגיע למצב, הארי.
צריך במצב כזה להבין, שאם אתה גם מפסיק גם מה ההשלכות, יכול להיות שלפעמים התוצאה שלך תחמיר. הרי יכול בו בואו באיזה...
אבל אולי היית מזעזע פעם אחת ולתמיד את המדינה עם כזה...
נכון. תראה, אני...
אתה שקלת?
לא חלמתי שיזרקו אבוקות על קהל. שהיה אבוקות, נלחמנו באבוקות, כנראה לא נלחמנו מספיק, אבל זה היה על רקע נוחות. אנחנו לא ברקע נוחות, אנחנו ברקע חיי אדם. ברקע של חיי אדם. בחיי אדם אנחנו לא משחקים. אני לא יהיה רשום על שמי שנפגעו אנשים במשחק כדורסל. נקודה. אם יהיה פתרון מערכתי, אז יהיה כדורסל. לא יהיה פתרון מערכתי, לא יהיה כדורסל.
אוקיי, אז אתה אומר...
רגע, אבל אני רוצה רגע לשמוע ממך רגע עוד תובנה. אחרי שהודעת בעצם על זה שתקבל, אני מניחה שתקבל את הכוח לזה, לא נראה לי שמישהו בקבוצות ליגת העל ינסה למנוע ממך לשנות את התקנון כשמדובר באלימות. כולנו רוצים ספורט נקי. אבל במהלך המשחק, כמו שניסה לשאול אותך גידי, אתה תדרוש מהשופטים, אם יש סכנה ממשית, סכנת חיים, לבטל את המשחק מיידית?
תראו, אני לא לבד בעניין הזה, השופטים לא
חושבים
למנהל את הליגה. לא, שנייה, אופיר, חשוב להבין פה. המשמעת היא באחריות בית הדין של איגוד הכדורסל, זה איגוד הכדורסל. לא באחריות המנהלת. זה מין שעה.
אבל אולי הגיע הזמן לעשות סדר.
הגיע הזמן. אבל אלה העובדות כרגע. אני יכול לשחק אותה טרזן כמה שאני רוצה, אבל יש עובדות. עכשיו, השופטים לא כפופים. אנחנו נצטרך יחד עם האיגוד, ואנחנו יכולים. יש שם יושב ראש מצוין חדש, עמוס פרישמן, הוא רוצה לשנות, הוא בא לשנות, ואנחנו ביחד נעשה את המהלכים האלה, וכן, זה יהיה התקנון, זה יהיה חלק מהתקנון. יש סכנה, סוגרים משחק, נקודה, בלי למצמץ ובלי אולי ובלי כלום. סוגרים, לא יהיה סכנה בכדורסל.
בהמשך לכך, אתה יודע, הדיונים של כל האירועים של הדרבי, בכלל אני לא מבין למה לא תוך כדי הדרבי מעמידים לדין, ודוחים את זה עד אחרי המשחקים. ואחרי זה, היה צריך להיות מחר דיון, אז הדיונים העיקריים נדחו בעוד שבוע. תגיד לי, האיגוד הכדורסל, מי שחי שם לכל העניינים האלה, הוא באמת איתנו?
אני לא מייצג את איגוד הכדורסל פה, אני מסכים איתך שיש בזה קושי, שזה לא צמוד לאירועים, והעונש לא מיידי.
אז אתה צריך, אני חושב, ביחד עם עמוס פרישמן, לעשות שם סדר עם הדבר הזה, ואני בטוח שעמוס, כמו שאמרת, רוצה לעשות סדרים. אני רוצה להחזיר אותך רגע למשחק, כי אתה אומר שאתה לא תיתן בתקופה שלך, בעידן שלך כיושב ראש, שמישהו ייפגע, ובצדק. אז האם תוך כדי המשחק, אני חוזר לזה, שאתה רואה את האנשים נפגעים, לא חשבת שאולי האוהדים אחרי זה יזרקו עוד פעם אבוקות, אז בגלל זה לא ניגשת אולי לקצין המשטרה אחרי למשחק, או מה, בוא נסגור את העסק הזה? כי אני לא מוכן שמישהו פה ייפגע.
בגדול,
זה עבר לך בראש?
חשבתי על זה, זה כן עבר לי בראש, ואפילו דיברנו שם מסביב. לסגור את המשחק באותו שלב יכל לעשות נזק עוד יותר גדול.
אנשי מכבי תל אביב, אני אתמול דיברתי עם שמעון מזרחי, הוא אמר לי שהם שקלו לרדת. הם פשוט שקלו לרדת, ובסוף איכשהו נשארו. ממש הם עמדו, הנהלה שם עשתה התכנסות שם תוך כדי ההפסקה, ורצו לרדת.
כן, זה אירוע חריג, סופר חריג, וצריך לנקוט בצעדים חריגים על אירוע סופר חריג. אף אחד לא היה בא אליהם בטענות.
הבנתי. ארי, איך אתה...
איך אתה מסכם את השנה? אני רוצה לשמוע סיכום שנה שלך, לעונת הכדורסל.
תראו, אז למעט, באמת...
למעט באמת הדרבי.
זה שיא שלילי, שחבל שקרה, לא היה צריך לקרות, קרה בגלל כולם, עוד פעם, זה אין אפילו, זה לא... כולם, המערכת קרסה, נקודה.
כן.
עכשיו, השנה עצמה הייתה מצוינת, הייתה מרתקת, נלחמו עד הדקה האחרונה על ירידה, נלחמו עד הדקה האחרונה על להשתלב בפליאוף העליון, ונלחמו עד הדקה האחרונה, או עד השלוש דקות האחרונות, על האליפות. חייבים להבין את זה, ועם הפתעות, ומכבי רמת גן וקריית אתא, והיו בשנה מאוד מאוד מורכבת, סופר מורכבת של מלחמה, עמדנו את המקסימום, ואף אחד לא יודע, בואו, זה קריאת ים סוף, זה קבוצות שגרו באירופה, באו למשחק אחד, חזרו לארבעה משחקים.
זה הולך להמשיך ככה, ארי, זה הולך להמשיך בעונה.
אבל כן, אבל עכשיו אנחנו יודעים, גידי, פה היה לנו שבעה משחקים שהיינו צריכים לשבץ תוך כדי, כשעוד הקבוצות של אירופה היה להם גם כן משחקים שהיו צריכים לעשות תוך כדי באירופה.
תגיד, מה קורה בעונה הבאה את סדרת הגמר לעלות ליותר משחקים?
אני הולך, אנחנו הולכים, אז אני מאוד מקווה שזה יעבור, חמישה משחקים וחמישה משחקים, זה מה שצריך, זה מה שראוי.
קודם כל בואו נטפל באלימות, זה חשוב מאוד, ארי.
ברור. ארי, אל תתחיל את העונה הבאה, אל תתחיל את העונה הבאה אם אין פתרונות לאלימות, אסור לכם להתחיל.
אני מסכים איתך.
תודה רבה, ארי שטיינברג,
תודה
רבה. מה אתה אומר, אתה סומך עליו?
כן, כי אם
הוא לא יקבל... איש רציני, נכון? נטול פוליטיקה.
אם הוא לא יקבל את מה שהוא רוצה, הוא יגיד להם להתראות, אופירה. אני מכיר אותו, אני אומר לך שהוא לא ישן בלילה לאחר המשחק.
כן.
אתה יודע, אתה יודעת מה זה במשמרת שלו, אם מישהו חס וחלילה יקרה לו משהו? הוא לא יסלח לעצמו כל החיים, ואת יודעת, התפקיד הזה גם בהתנדבות. זה לא שעכשיו...
אז שבא הוא יעשה את זה כמו שצריך.
כן, אם לא, הוא לא יהיה.
חברים, בואו תהנו מפוטנציאל להשבחה גבוה. קבוצת הנדלן המורכת סופרין ממשיכה לענות לביקוש הגדול. היא מקימה בימים אלו את טכנו פארק אשדוד, מרלוג חדש שצמוד לנמל ולצירי תנועה ראשיים עם תכנון חכם שספק פתרון למגוון דרישות לוגיסטיות. טכנו פארק אשדוד, עכשיו במחיר מיוחד וגם לזמן מוגבל, החל מ-9,900 שקלים בלבד למטר מרובע. חפשו בגוגל טכנו פארק או צלצלו כוכבית 2488. תשקיעו נכון במקום שיניב לכם כסף. מוזיקה.
Keep הייתי כל הלילה שם בתחנה, הבטחת כי תשוב וכבר חלפה שנה, שחר הציע ולא הגיע, מתי, מתי תשוב אליי? אבד דרכים בטלטלן, אתה אלי שמור נעליו, נתתי לו כל שאהב, רקמתי לו בחוץ אהב, אשמור אל ביתי, אשמור לי למשמרת את אהבתי, אוי נערי מתי תשובה אל ביתי. זר שושנים קלעתי מפרחי גני, עטרת ותפארת לראש חתני, שחר הפציע, הוא לא הגיע, מתי, מתי תשוב אליי? אבד דרכים בטלטלן, אתה אלי שמור מעליו, נתתי לו כל שאהב, רקמתי לו בחוץ זהב, אשמור לי
בחסות. משקיעי הנדלן כבר יודעים, היום משקיעים במרלוג. הצטרפו להצלחה של טכנופארק אשדוד הצמוד לנמל. השקעת נדלן עם פוטנציאל השבחה גבוה. חפשו בגוגל טכנופארק מקבוצת סופרים.
בכדורגל איכותי צופים לצד וודקה מנצחת. חורטיצה, הוודקה האוקראינית הנמכרת בעולם. רצית וודקה פרימיום אמיתית? רצית חורטיצה. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
תוכנית הספורט של ישראל.
רדיו חיפה. ועכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לדורון ג'אבצ'י.
ערב טוב, פירה.
מברוק על האליפות.
תודה, תודה רבה.
דורון, ברכות. תגיד, אתה עושה קאמבק, אבל?
האמת שלא.
אתה יודעת למה אני שואל, אופירה?
תסבר.
כל השחקנים של מכבי עוזבים.
אולי דורון ישחק.
כן, אולי דורון בצורה הזאת. לא נשארו שחקנים.
אני כבר במגרש אחר משחק.
תגיד, דורון, אם הייתי לוקחת אותך רגע לעונה שעברה, שעברה עלינו עכשיו, ואני מתכוונת, איך היית מסכם אותה בעצם מכל ההיבטים? מקצועי, אישי, מדיני, אנטישמי, ובסוף אליפות.
עונה קשה מאוד, מורכבת מאוד, בכל ההיבטים שציינת. הסתיימה בטעם טוב, עברה מקצועית רכבת הרים, אבל בסופו של דבר כל המערכת, בפרט השחקנים המאמנים והצוות התומך, כולל המנהלים, כולל הבעלים, בסופו של דבר מכבי עשתה עונה באמת מעל ומעבר לציפיות, בנוכח המסיבות המצערות של המלחמה והאסון שהתחיל בשביעי לאוקטובר. הסוף כמובן של לקחת האליפות, אני חושב שהיה איזה מין חותמת על זה שהקבוצה עשתה דרך באמת מבורכת, בריאה, שחקנים נבחרו באמת בזכוכית מגדלת, ההמשכיות של השנתיים האחרונות הביאה באמת להצלחה, באמת יוצאת מן הכלל, ולא אני אומר את זה רק מהמקום שלי, אני רואה את זה באמת ממחמאות מהאוהדים שלנו, מהמפרסמים שלנו, מכולם.
איך אתה...
מה זאת אומרת, אתה רואה מהמפרסמים, מה אתה מרגיש? מה אתה בעצם לוקח בחשבון?
בסופו של דבר, חלק מהמשחקים לא התרחשו בארץ.
כן.
אבל בסוף, כשראו שמכבי מתמודדת בצורה באמת יוצאת מן הכלל, תראה, כולם היו בקונסנזוס שאם השנה היינו משחקים בבית, היינו הולכים אפילו עוד יותר רחוק ממה שהגענו. הפציעה של בולדווין, כמובן, מבחינה מקצועית, היינו מילימטר מלעלות לפיינל פור. מכבי בכלל בשנים האחרונות עושה, באמת יוצא מן הכלל, עושה אליפויות, עושה טופ 8 4-5 פעמים בשנים האחרונות. שנתיים אחרונות, כאילו מילימטר מהפיינל פור. תראי, כולם באמת מעריכים,
כן,
את שמכבי עשה משהו שלא ציפו, נוכח הנסיבות הקשות.
כן. כלומר, אתה בעצם רואה שהולכת להיות עונה מאוד מאוד בעייתית למכבי תל אביב. גם משחקים בשנה הבאה, גם לא בטוח ששחקנים בכירים ירצו לבוא למדינה שנמצאת תחת מלחמה, הולך להיות פה לא פשוט.
וכל הסגל שלכם, כל השחקנים הבכירים הזרים, מתפרק. אנחנו לא יודעים גם אם בלט בכלל יישאר, עוד לא סגרתם אותו. רומן סורקין, שהיה ענק השנה, מספר אחד בקבוצה, יכול להגיע פתאום ל-NBA. מה הולך הלאה? איך אתה מעמיד קבוצה בעונה הבאה? רצינית, וכמו שאתה אומר, שתילחם על הכל. ואיך אתה בוחר מנויים שאין יורוליג בכלל? פה.
אף אחד עוד לא אמר שאין יורוליג. קודם כל מכבי בעונת 24-25, כמול יצא הודעה, משחקת ביורוליג.
כן, אבל אין יורוליג בישראל. דורון, בוא, לא יהיה משחקים בקרוב בישראל. בוא...
אנחנו בתקופת מלחמה, דורון.
אם לא תיתן לי לענות, אז לא.
בבקשה.
לא תשמע מה שיש לי להגיד. אתה מדבר על מערכת משומנת, יציבה, אחראית, עם בעלים, עתירי ניסיון, תקום קבוצה ראויה ותחרותית, כמו שהייתה תחרותית בכל השנים האחרונות, עם כל הקשיים, בסופו של דבר, ימצאו שחקנים שירצו, שמכבי תרצו אותם וירצו לשחק במכבי, לא מצב אופטימלי, אבל יהיה בסדר.
מה זה בסדר, דורון?
מה זאת אומרת בסדר? יש בסיס, אתה יכול עכשיו להגיד לאוהדי מכבי תל אביב שיש לכם בסיס להישען עליו?
יש לנו בהחלט בסיס להישען עליו, כמו שאמרתי. יש לנו צוות, יש לנו צוות קטש המאמן, שהצליח לחבר שחקנים, הצליח לייצר שחקנים שכל אירופה רוצה אותם. עצם העובדה ששחקנים כמו ווי בולדווין, לורנזו בראון, ג'וש ניבו וקולסון, מחוזרים, זה תעודת כבוד למכבי ולעוד את קטש ולמערכת.
כן, תעודת כבוד, אבל הם הולכים מהקבוצה שלכם, אז איזה תעודת כבוד? פעם, רגע, שנייה, דורון, תן לי להשלים, בבקשה. פעם, אתה יודע, מכבי תל אביב, נכון, יש מלחמה והכל, אבל מכבי תל אביב הייתה נלחמת, וזה שחקנים בכלל שאין להם סעיף שחרור, יש להם חוזה לעונה הבאה. אולי זה קל לכם עכשיו, לא יודע, שכל החוזים הכבדים האלה, ותקבלו עכשיו בייאוט כסף טוב. וכי אתה יודע, יש הכנסות צפויות פחות להיות בגלל המלחמה, אז אולי זה יעזור לקבוצה כלכלית להסתדר?
אני אענה לך, אתה יודע, אני לא אוהב שאנשים משנים את האמת. אנחנו לא שמחים שהשחקנים הולכים, לא שמחים שמקבלים עליהם ביי-אוט. רק רוצה להזכיר לך שהציעו חוזים משודרגים לבולדווין ולקולסון שישארו. אבל מה? אנחנו מבינים אותם, יש להם בעיה עם המשפחות, הם רוצים ללכת, ואנחנו מבינים את זה, אבל אנחנו לא עושים את זה בשמחה. זה נכפה עלינו, המלחמה נכפתה עלינו. אבל כמו שאמרתי, בסופו של דבר, תקום קבוצה ראויה, תחרותית, מעניינת, שתשתלב הן במשחקי היורליג, והן במשחקי הליגה המקומית, שכמו שראיתם מה שהיה בחודש האחרון, עם כל העניין של החצי גמר נגד הפועל ירושלים, ובגמר עם הפועל תל אביב, היה עניין מטורף, שבסופו של דבר השאיר טעם טוב אצל האוהדים מכל העונה הזו.
תגיד, את...
אבל אני רוצה לומר לך באמת, אפרופו טעם טוב, אני הייתי במשחק אחד בסדרה, ואני חייבת להגיד לך, דורון, כל הכבוד על האווירה. על הניהול, על הטיקטוק. למרות שאנחנו בתקופת מלחמה, בתוך ההיכל, אתה נמצא בבועה שלא קיימת בשום מקום באירופה. ג'אמצ'י, וזה לא משחק ראשון שאני נמצאת, אני מכירה את מכבי תל אביב מעל 25 שנה. כל הזמן אותה אווירה, טירוף! איך מחזיקים ככה את הטירוף הזה כל כך הרבה שנים?
יש לנו צוותים במועדון שעושים עבודה נאמנה, מתוך אהבה למקצוע שלהם, מתוך הבנה. שמגיע לאוהדים שלנו תמורה נהדרת על הכסף שהם משלמים. זאת האווירה שמגיעה להם. אני לא בורח מזה שיש לנו דברים לשפר ולתקן, אבל לנו חשוב, ולצוות שלנו, ולצוותים שלנו, חשוב כשאנשים מגיעים להיכל, הם הלכו הביתה ויגידו, וואלה, הייתה הצגה. היום זה אנטרטיימנט, אופירה. פחות מאנטרטיימנט, אנשים לא יודעים לקבל... שום דבר, ומכבי יודעת לתת את האינטרנט.
מדהים.
אופיר, אל תשכחי גם...
העבודה שאתה עושה צריך לומר ג'אמצ'י שפו. כן, גידי.
אל תשכחי שגם לאוהדים לא היה תאיור ליגה שנה פה בארץ. אז זה מאוד יותר היה בטירוף. כי שהם באים לחצי גמר, וגמר, זה הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, אז ברור שהם יהיו בטירוף, שלא היה להם פה את כל המשחקים גם במהלך העונה.
זה הניהול, זה החלק האירופי של מכבי תל אביב ששומרת על רמה גבוהה. גם בתקופת מלחמה,
כן,
וצריך להגיד
כן,
שפה.
זה נכון, אני חושב עכשיו, שהם, אבל הקבוצה נכנסת לבעיה קשה מאוד.
כן, כן. צריך לעבוד, דורון, כן. אנחנו בבעיה. כל המדינה בבעיה, אז גם מכבי בבעיה. דורון ג'אמצ'י מברוק, ש... כן,
אני,
לסיום,
אני
בבקשה.
להגיד לכם, אני רוצה להגיד לכם, אני לא באופוריה, אבל אני אגיד לך, אני לא בשמחה שהיא יוצאת דופן, אבל אנחנו עברנו קשיים גם לפני כמה שנים בקורונה.
נכון.
בקורונה שכחתם, היינו מילימטר מללכת הכי גבוה שאפשר ביורוליג. אבל
נכון.
מה נעשה? המדינה שלנו, ישראל, היא מקום בעייתי. נכפה עלינו להתמודד עם זה. אנחנו יודעים להתמודד עם זה, מתמודדים עם זה בכבוד, אבל אני אמרתי שאני לא אופוריה, אופירה, ושגם שאני מדבר איתך עכשיו, אל מול העיניים, מעבר לניצחון והאליפות וצלחת וזה, לא יכולים לשכוח לרגע את כל הפצועים ואת משפחות החטופים. פצועים שלא משנה מאיפה הם. הרחנו... רק שתביני, למשחק האחרון קיבלנו בקשות מאוהדי הפועל תל אביב מהשיקום בתל השומר או בלינסון או יחילוב, ונעננו ברצון. לא מעניין אותנו אדום, לא מעניין אותנו צהוב, מעניין אותנו להיטיב עם האנשים ששלחנו, המדינה שלחה להילחם, שנפצעו ושנהרגו, ומה לא.
דורון, דבר אחרון.
כל הכבוד, כן. כל הכבוד.
איך הרגשת שאופר ינאי, הבעלים של הפועל תל אביב, אמר שהוא הצטער שהיה לו מנוי של המכבי תל אביב, שהוא מתבייש בכך.
בוא אני אגיד לך, סגנונות בין מי שתמציין, אופר ינאי ומכבי, הם סגנונות שונים. אנחנו פחות מתנפחים, פחות יעירים או לא יעירים בכלל, לא פולטים מילים, לא זורקים מילים, מתנהגים בנימוס. אתה רואה את התגובות של שימון, אתה רואה את החוסר הרצון להיכנס למקומות שאנחנו לא אמורים להיות שם. מקום שלנו שחק כדורסל בשביל האוהדים שלנו, בשביל האוהדים שלנו שכוללים משפחות שכרגע עדיין משפחות של חטופים ופצועים והרוגים ומה לא. לא אוהבים את הקשקושים, אוהבים להיות רציניים, תכלס, אין הרבה מה להגיד, לא צריך להתייחס לכל דבר,
אוקיי.
כל אחד עם הסגנון שלו.
דורון ג'אמצ'י, אמן ובאמת, והחטופים יחזרו הביתה ותיגמר המלחמה ונחזור להתעסק נטו בספורט. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
פרסומות. 7:42 דקות של כדורגל ביורו, גרמניה ביתרון 1-0 על הונגריה, ואנחנו רוצים להיות ביורו, אבל לא במשחק הזה. אסי ממן, שליח וואן, שלום שלום.
היי אופיר, ערב טוב.
אנחנו תופסים אותך במחנה של איטליה.
נכון, בדיוק.
דבר אלינו.
באמצע יער, באזור הגן, מתחם סגור של נבחרת איטליה שאנחנו הזמנו אליו. מקום שנקרא קאזה אזורי, זה כאילו הבית האיטלקי. מתחם שסגור רק לעיתונאים שמוזמנים ולבני משפחותיהם של השחקנים ולעודים ספציפיים שקרובים לנבחרת, מקום מדהים עם פיצריה ומספרה.
מה אתה אומר?
השתכרתם שם, אסי? אתה ורדת השתכרתם?
לא, אבל יש בירות חינם ויש פיצות חינם ויש הכל חינם, בקיצור, רק תבוא. אבל האמת שאני לא יודעת...
נהנים קצת, למה לא מגיע לכם?
לא, אנחנו עובדים, האמת שתצא כתבה מדהימה בהמשך על כל מה שקורה פה במתחם הזה ואיך איטליה מרגישה בבית באמצע גרמניה, באמצע איזשהו יער פה שאני לא יודע איך אני יוצא ממנו ואיך אנחנו שורדים פה את הדובים מסביב, אבל בסדר.
מה זאת אומרת, הווייז לא קולט שם?
לא, זה קשה להגיע לפה, הגישה לפה היא בדרכי אפר וזה מקום ממודד, ויש פה סודיות מאוד מאוד גדולה עם הרבה מאוד מאבטחים מסביב, כי האיטלקים מאוד רוצים להגיע עד הסוף עד הגמר, הם מפחדים ממרגלים כאלה ואחרים, ספרדים למשל שיגיעו לפה.
מחר יש להם ספרד, משחק משחק.
כן, מחר חתיכת משחק. מה אתה יכול בעצם לספר לנו מקצועית על הליגה האיטלקית?
ליגה מאוד מאוד טובה, חזקה. איטליה בסופו של דבר זכתה ביורו הקודם.
כן.
היא לא הייתה במונדיאל הקודם, אבל היא רוצה מאוד לזכות גם הפעם, ויש לה מאמן שלקח אליפות עם נאפולי אחרי הרבה מאוד שנים, ועשה דבר
כן.
גדול. מאמן מאוד קפדן, אופירה, את רואה את האימון, את רואה איך כל השחקנים, הוא רק אומר מילה וכולם מתיישרים. ומכינים כמה הפתעות, הוא אומר, אנחנו נצטרך ללכלך את החליפות שלנו. כדי לנצח את ספרד, אבל זו המטרה שלנו, לנצח את היריבה הזו, אחת מהיריבות החזקות ביותר, זו שעשתה בית ספר להרבה מאוד נבחרות אחרות, אנחנו חייבים לנצח אותה.
אסי, עד עכשיו איך התרשמת מהיורו, מבחינת האווירה, כל מה שמסביב, הפסיליטי, הגרמנים, האם עומדים בכל הציפיות של האירוח?
זהו, אז אני שבוע פה, ואני חייב לומר דבר אחד, אני קצת מופתע מהחפריות הגרמנית. אנחנו תמיד אומרים, הגרמנים מדויקים ומאוד קפדניים והכל, אבל הרבה פעמים הרכבות פה לא מגיעות, והרבה פעמים אחרי משחקים, האוהדים לא, אתה יודע, לוקח להם זמן לצאת מהאצטדיון. בדרך כלל אנחנו גילים באירופה שאתה יוצא מהאצטדיון, תוך כמה דקות אתה כבר בבית המלון, אבל פה לוקח לפעמים 3.5 שעות לצאת ממשחק כדורגל, כי הגרמנים לא מצליחים לתפעל את זה כמו שצריך, אז זו אולי הבעיה המרכזית פה בקטע הזה, וכולם מתלוננים על זה, אבל הכדורגל איכותי, והמתקנים מדהימים, וכיף לבוא לאצטדיונים בגרמניה, וכיף
ברור, הכל מדוגם, הכל מדוגם. משפט אני חייבת על הביקורות, למה זומן רונלדו, לקראת, כמובן, לא לקראת, בעקבות המשחק אמש, פורטוגל, צ'כיה,
לא, רונלדו, אני ראיתי אותו אופירה בתור מנהיג כזה, גם ראינו אותו במשחק האחרון, נכון שהוא כבר בן 39, הוא כבר לא ילד, עדיין, הוא הכוכב, הוא המנהיג המוביל, והוא מאוד מאוד חיובי, הוא מאוד לא מתעסק בשליליות, הוא מאוד מנסה לחבר את כולם, לאחד את כולם, אנחנו רואים את זה, הוא מודע ליכולות שלו, הוא כבר לא אותו הסקורר הגדול, והכל בסדר, הירידה ברורה, הכל ברור. אבל רונלדו מנסה לא להפריע לנבחרת, כי כולם אמרו באמת כמו שאת אומרת, הוא מפריע, האגו מפריע, הכל מפריע לחדר הלבשה, לא, הוא מאחד, הוא מראה את זה, הוא בא לקהל, הוא מנסה להרים את הפורטוגלים למעלה, והוא מנסה לעשות כמה שיותר טוב, והם ניצחו
שם אחד. תהנה, שמור על עצמך ושלא תשמין מהאוכל האיטלקי.
2-0 לגרמניה.
וואו, הנה זה בא, איזה נגיחה.
לא, רגע, נבדל.
אני לא מבינה, באיזה ערוץ אתה רואה את זה שאתה רואה את זה לפניי?
הרימו דגל נבדל.
אז השאר נפסל, גבירותיו ורבותיי. נשאר 1-0 למרות הנגיחה המדהימה. תודה רבה.
תודה לכם.
אלין שלמה, העתידנית שלנו, שלום שלום.
ערב טוב.
ערב טוב. גידי ליפקין, אתה יודע, אחרי, גידי היום, הערב הזה, מבין מי זאת אלין שלמה?
לא, אני חיכיתי, אבל שהיא תעשה לנו משהו של הספורט, והיא ברחה מזה, למה?
היא לא ברחה, היא פשוט מדויקת, והיא תעשה את זה. היא לא מחרטטת, בוא נקרא לזה ככה. בא לי לשאול אותך, אלין, על חוק הגיוס, איך הוא יעבור, כי את באמת חזית אצלנו לפני שבועיים, שאנחנו לקראת בלגן פוליטי, ואנחנו רואים ניר ברקת מלכלך על ביבי, בן גביר מדבר על הקוצב לב. שס מאיימת לפרק את הקואליציה.
מיקי זוהר פותח פה על ישראל כץ.
כן, מלחמת עולם.
אז בוא נדבר באמת על מה שאנחנו הולכים אליו בחודש חודשיים הקרובים. חוק הגיוס לא יעבור. אוקיי?
זה ברור.
למה זה לא כזה ברור?
כי רואים ח"כים בליכוד.
גידי התחיל.
כי רואים ח"כים בליכוד שאומרים שלא יצביעו.
עוד פעם אתה מתחיל, תן לה לדבר.
לא, תלכי על...
אלין, תשלחי לו אחר כך את העתיד שלו שירגע.
אלין, לא, תביא לנו משהו מסובך קצת היום.
אבל אתה לא נותן לי לדבר.
ברשותך, הנה אנחנו נותנים לך.
אוהבים אותך, אלין.
חוק הגיוס, בכל מקרה, הוא מסמל בעבורנו, בעיקר את הפילוג בעם, בממשלה, שאנחנו כבר בעצם רואים את זה. אבל כדי להבין את הלך הרוח בחודשים הקרובים, צריך לומר שאנחנו הולכים לשינויים דרמטיים בישראל.
כמו
אין
מה?
אין מבחינה פוליטית ואין מבחינה ביטחונית, שזה אומר שבחורף הקרוב, אני מדברת ממש עכשיו על יולי, אוגוסט, ספטמבר, אנחנו נהיה בשתי זירות עיקריות. אחת, נפילת הממשלה, ממשלת מעבר או חירום, ובמקביל אנחנו פותחים במלחמה מול החיזבאללה, קרי סוריה, החותים ועיראק, המיליציות העיראקיות. כמו כן, בחודשי אוגוסט הקרובים אנחנו נראה היחלשות דרמטית של נתניהו, בנוסף בעיות בריאות אצל נתניהו תרשמו בחודש אוגוסט. המלחמה הזו תגיע בחודשים אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, שקרוב לוודאי בראש השנה רוב מדינת ישראל, רוב אזרחי מדינת ישראל ישבו בממדים. ככל שהזמן מתקרב נראה שחקנים חדשים ומפתיעים כמובן בעולם הפוליטי, כאשר בשורה התחתונה אנחנו נראה את בן גביר תופס תאוצה בקטע של המפלגות הימניות הקיצוניות, ושאר המפלגות האלה הימניות הולכות ונחלשות. יוסי כהן, שתופס כרגע תאוצה, הולך לפרסום שלילי ממש בחודשים הקרובים, יולי, אוגוסט, ספטמבר, והוא לא יצליח לקחת את המושכות, מה שיגרום לו לאי נוחות עצומה. מה כן? מה כן הולך להיות? וזה, גידי, תכין את הדפים ואת העץ, ממש, אבל נפתלי בנט הולך להקים מפלגה, שהיא תהיה מפלגה...
מי הולך?
נפתלי בנט הולך להקים מפלגה, שהיא תהיה מפלגת העם, של כל חתך, מכל החתכים בעם. נפתלי בנט הולך לגרוף את מרב המנדטים בבחירות הקרובות שיגיעו, והוא הולך להיות ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל, והוא יעשה את זה בענק.
אוקיי, אנחנו רושמים, תקשיבי אלין, רשמנו גם על בן גביר שמתחזק, יוסי נחלש, ביבי נחלש ובנט מתחזק.
הפלת הממשלה, יולי אוגוסט, ממש עכשיו, ומנגד לצערי הרב המלחמה הרצינית מול החיזבאללה.
תגידי, מתי לפי דעתך בעצם הצפון יעבור למלחמה אזורית? כי בינתיים הוא רק מאיים עלינו, נסראללה.
אני מכוונת לכיוון...
הוא יהיה מאיים גם בקלפריסין כבר.
לכיוון ספטמבר-אוקטובר, שזה כיוון החגים והחופש הגדול בעצם. רוב, לדעתי, אנחנו הולכים לאבד את הגליל העליון. כולו יפונה, ממש לדעתי, בחודש הקרוב. אנחנו נמשיך לפנות ערים בצפון. הגליל העליון והגליל התחתון, אנחנו הולכים לתקופה מאוד מאוד לא טובה, מאוד, ואנחנו הולכים למלחמה הגדולה, ממש, אני צופה את זה, שבראש השנה מרבית מדינת ישראל יבלו את החג, לצערי הרב, בממדים, וזאת תהיה מלחמה זירתית במזרח התיכון. תרשמו לכם את זה.
אלין שלמה, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם. ביי.
תודה. טוב, חברים, אנחנו גם נבקש מאלין שתעשה לנו קצת פינת עתידנות לספורט.
כן,
רשמנו,
אנחנו
רשמנו.
נשמח את זה.
לגמרי. טוב, אנחנו מסיימים. תודה רבה לך, גידי ליפקין, אחרי ששילואן. תודה רבה לצוות, אני אופירה סייג. שלום.